טוב, תודה רבה שזיכיתם אותי להיות חלק מההכנה של ישיבה למתן תורה. אני לא מתחייב להיות ראוי, אבל אולי ביחד נתקדם במשהו קצת בעבודת השם. אני רוצה שנלמד ביחד כמה אגדות חז"ל על שניים מגדולי ישראל, שניים מקדושי ישראל, רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי עקיבא, שני גדולי ישראל שהם דמויות שונות לחלוטין זו מזו. הרבה פעמים יש לנו איזה בעיה, אנחנו לומדים חז"ל, זה נראה כי חז"ל זה מישהו אחד. זה איזה אדם אחד שיש לו זקן, וכל האביזרי הוא היהודים. צריך לדעת, חז"ל היו קודם כל אנשים. אנשים, אמנם אנשים קדושים, מעבר לגובה העיניים שלנו, אבל אנשים, כמו שאמר מרן בעל השפת אמת, הכתוב אומר, ואנשי קודש תיון לי, הקדוש ברוך הוא ברא אנשים, רוצה קדושים אנושים. היה רוצה מלאכים, יכול לברוא גם אותם, עשה כנראה מספיק. הוא ברא אותנו כאנשים, והוא רוצה אותנו כאנשים קדושים. חז"ל היו קדושים והיו אנשים, ולכן הם גם היו שונים. בנוסף לזה שהם היו שונים, זה מזה, ואני מיד אסביר למה חשוב לי להדגיש את הדברים האלה, יש לנו עוד איזו תפיסה שהיא שגויה לגמרי. שבכל אורח חייהם הם גדלו כמובן בבתים של תורה ויראה וכולי, ואשרי יולדתם שלקחה את כולם תמיד לבית המדרש, ובית המדרש הזה היה תמיד ממוזג ומחומם, ולא היה בו פרץ ולא הייתה בו צבחה, וככה הם יכלו להרשות לעצמם ללמוד כמו שצריך. צריך לדעת, כפי שעוד מעט נראה, שכמו שחז"ל היו שונים לעתים זה מזה, בית המדרש שלהם לא היה סטרילי. היו שם מאורעות כבדים וקשים, שהחיים שלנו לפעמים נראים משעממים ביחס לחיים שלהם. ולמה חשוב לי להדגיש את זה שחז"ל היו שונים, ובית המדרש לא היה סטרילי, אלא היו בו זעזועים והיו בו אירועים קשים? כי אני מרגיש שהרבה פעמים אנחנו נותנים לחז"ל ולקדושי ישראל קדושה, נותנים להם כל כך הרבה קדושה, שאנחנו שולחים אותם למעלה, לטייס למעלה, וזה נותן לנו חיים מאוד נוחים, כי אם הם מטייסים, הם מין אחר, הם איזה משהו אחר, וזה נשמע נורא נורא מכובד, אבל מה הבעיה בזה? שזה לא מחייב אותם. שזה אומר, בסדר, הם אחרים, אבל אנחנו יכולים להישאר בחיים האפורים שלנו, בחיים הרדודים שלנו, כי הם באמת אחרים. וכנראה חז"ל לא תפסו ככה. כשהם אומרים שכל אדם צריך להגיד לעצמו כל יום, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב, זה אומר שאם אנחנו צריכים שיהיה לנו יומרות, וזה לא רק יומרות, כי יומרות זה מחויבות. ולכן אני רוצה שנלמד עכשיו על בית המדרש ועל שניים מקדושי התורה שלנו, להבין אותם, להבין את ילדותם ולהבין את תורתם, כי מה לעשות, אנחנו, כמה שאנחנו קטנים, חייבים להמשיך את דרכם, ובמידה כזו או אחרת להיות כמותם. והראשון שאני רוצה להתחיל בו זה רבי אליעזר בן הורקנוס. ואני רוצה שדרך הדף שלנו, דף מספר 2, אני רוצה דרך אבות דרבי נתן נלמד קצת על רבי אליעזר בן הורקנוס. מה הייתה תחילתו של רבי אליעזר בן הורקנוס? בן 22 שנה היה ולא למד תורה. גורף, כולל. בן 22, אני מבין שזה מעבר לממוצע פה של בית המדרש הזה, לא למד תורה. לא למד עד חמש ולא למד עד שלוש, לא למד תורה. פעם אחת אמר, אלך ואלמוד תורה לפני רבן יוחנן בן זכאי. היה ילד טוב, לא צייץ, פעם אחת בגיל 22, אומר אני אלך אלמד תורה. אביו, שמיד מראה מנפיות ליבו, לקח את הילד הקטן, את הפספוס הקטן הזה בן 22, ומעמיד אותו ישר במקום. ילד שכנראה עד גיל 22 לא צייץ, לא אמר שהוא היה, איך אומרים, ילד טוב ירושלים, צייטן וממושמע. אמר לו אביו הורקנוס, אתה תואם עד שתחרוש מלא מנה, אתה כבר משתשר בכל מיני רעיונות, רוצה להתבטל, רוצה להתחפף מהעבודה, אוקיי, אני זה אמצעי חינוכי, אתה לא אוכל כלום עד שאתה חורש מלא מענה. כמה זה מענה? לא יודע בדיוק. השכים וחרש מלא מענה. אמרו אותו היום ערב שבת היה, הלך וסעד אצל חמיב, ויש אומרים לא טעם כלום מבב שעות של ערב שבת עד וב שעות על מוצאי של מוצאי שבת, או מוצאי שבת ב-12 בלילה, או יום ראשון בשעה שישית, עשה את העבודה ולא חזר לאבא שלו לאכול. שימו לב לצורה שבה הוא מתמודד עם אבא שלו. הוא לא, כלשון החבר'ה, מבריז לו. הוא לא אומר, אמרנו, אמרת לי לעבוד ואתה מנסה להשתלט עליי ברצון הקדוש שלי, אתה מנסה למשמע אותי, לגרום לי להיות ממושמע בדרכך, עם אוכל, עם דבר אלה, אוקיי, את הכבוד תקבל, אני נותן לך את העבודה, על האוכל, על השיעבוד שלי, על זה שאני אהיה תלוי באוכל, אני מוותר, כי חשוב לי ללמוד תורה, ונכון שיש מצוות כיבוד אב, אבל כבר אמר הרבי מקוצק, כשאביו המתנגד שאל אותו, למה אתה עוזב את דרך אבותיך והולך להיות חסיד, הוא אמר, אומר הפסוק, זה אלי ונבאו, ואחר כך אלוהי אבי והרוממנו. קודם כל, אני צריך למצוא את אלוקיי שלי. אחר כך אני אתן כבוד לאלוקים של אבא שלי. לא אכל, אולי אכל אצל חמיב, לא, אולי לא אכל בכלל, נותן לאבא שלו את הכבוד, אבל במה שנוגע לדרך, לאמת, לא מקבל, ממשיך הלאה והולך לרבן יוחנן בן זכאי. כשהוא הולך בדרך, ראה אבן הרימה ונתנה לתוך פיו, ויש אומרים גללי בקר היה זה, הוא לקח נוזלים, כל כך הוא היה רעב וצמא, לא היה לו מה לאכול מתוך אבן. הלך ולן באכסניה שלו. הלך וישב לו לפני רבן יוחנן בן זכאי בירושלים, עד שיצא ריח מרה מפיו, מה קורה למי שלא אוכל. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, אליעזר בני, כלום סעדת היום? שתק. הוא לא צייץ ולא ביקש ולא פנה לרבן יוחנן בן זכאי, פשוט ישב למד ולא אכל. שלח וקרא לאכסניה שלו, למערכים שלו, אמר לו, כלום סעד אליעזר אצלכם? אמרו לו, אמרנו, שמה אצל רבי יסד, הוא לא ביקש אוכל, הבנו שמן הסתם הוא סועד אצל הרב. אמר להם, מהפניר, אמרתי, שמה אצלכם היה סועד, אף אחד לא דאג לו, מכירים את הביטוי נפל בין הכיסאות. ביני וביניכם, איבדנו את רבי אליעזר מהאמצע, היה נופל באמצע, כמעט הלך למות. אמר לו, כשם שיצא לך ריח רע מפיך, כך יצא לך שם טוב בתורה. שמע עליו הורקנוס אביו, שהיה לומד תורה אצל רבן יוחנן בן זכאי, אמר, אלך ואדיר אליעזר בני מנכסי. אני מוכרח להגיד, אני היום רב די מבוגר, לא זקן, אבל כבר סבא. ובדור שלי, שהלכתי, עזרתי בגיל מסוים ללמוד תורה, ההורים שלי כמעט, לא הייתי אומר, ישבו שבעה, הם אכלו את הלב על הבן שהולך לאבד את עולמו, חמש שנים הם שילמו שכר לימוד, רשמו אותי בפקולטה לרפואה בטכניון שבחיפה, תקווה אולי הבן הסורר יחזור הביתה. אני זוכר כשהבאתי את אשתי בפעם הראשונה הביתה, אישה שלמדה באוניברסיטה, ככה. אז אמא שלי אומרת לה, אני רוצה לדבר איתך בשקט, שבני לא ישמע. לוקחת אותה בשקט, לכן אני יושב אותה. תגידי לי, הוא סיפר לך שהוא מתכנן ללמוד בישיבה? אתם יכולים להניח שסיפרתי לה את זה, כן. והיא אמרה להם, זה מה שאני רוצה. אבל מה אני בא לספר? בדור שלנו נאבקנו הרבה פעמים נגד ההורים כדי ללכת ללמוד תורה. היום זכיתם, מה אני אגיד, אני מקווה שתנצלו את זה ולא תמעלו בנכס הזה, שבישיבה שלנו יש בדיחה שהרבה פעמים האמא היא זו שרושמת את הבחור שלפעמים בן 18-19 לישיבה. היא דואגת כל הזמן שיגיע לישיבה. זה מאוד חשוב. היום הכיוון הוא הפוך. ואורקנוס, כנראה רבי אליעזר היה יותר דומה לדור של ההורים שלי, של אנשים טובים, אבל עם גישה אחרת. שמע עליו אורקנוס אביו שהיה לומד תורה אצל רבן יוחנן בן זכאי, אמר, אלך ואדיר אליעזר בני ממחסה, את הבטלן הזה, את האריק הזה. אמרו אותו יום רבן יוחנן בן זכאי יושב ודורש בירושלים וכל גדולי ישראל יושבים לפניו. שמע עליו שבא, הושיב לו שומרים, אמרו, שם כמה סדרנים, אמרו, תשגיחו. אמר להם, אם בא לשב באיזשהו מקום שרוצה, אל תניחו. בא לשב ולא יניחו, היה מדלג ועולה, לא נותנים לו פה, לא נותנים לו שם, מדלג ועולה עד שהגיע אצל שלושת העשירים של ירושלים, מאוד מפורסמים, שהגמרא בגיטין מספרת שבזמן המצור היה להם מזון לכלכל את ירושלים 21 שנה. עד שהגיע אצל בן ציצית הקסת, אצל קדימון בן גוריון ואצל בן כלבה סבוע, שהיה אחר כך חותן של דמות אחרת שעליה מיד נדבר. היה יושב ביניהם, הוא הגיע מהפרובינציה, יודע מה זה פרובינציה, ככה. הגיע לתוך מרכז ירושלים, זה בדיוק כמו שיקחו אתכם, יושב אתכם, אני יודע, בין שרון לבוש, או בין... יושב שמה ומרתת, פריד, יושב עם כל הדמויות הכבדות האלה, ומפחד, ככה. מה עשה לו רבן יוחנן בן זכאי? איך אתם מבינים את זה? מה... איזה תרגיל הוא עשה לו? אולי נקרא את הזו ונשמע מה אתם אומרים. אמרו אותו היום נתן עיניו רבן יוחנן בן זכאי ברבי אליעזר. כנראה אותו יום לא קודם. עד אז הוא כנראה שתק. ואמר לי פתח ודרוש. אמר לו איני יכול לפתוח. מה אני לא יכול לדבר. דחק עליו ודחקו עליו התלמידים. לחצו עליו. לחץ פיזי מתון. עמד ופתח ודרש בדברים שלא שמעתם אוזן מעולם. כל דבר ודבר שיצא מפיו עמד רבן יוחנן בן זכאי על רגליו ונשקו על ראשו. ואמר לו רבי אליעזר, רבי, כך הוא קורא לו, אמת, ואמר לו רבי אליעזר, רבי, אמת לימדתני, אתה למדת את זה, מה אתה עושה לי דבר כזה, זה לא ביג דיל. עד שלא הגיע עת לצאת, עמד הורקנוס אביו על רגליו, ואמר, רבותיי, אני לא באתי אלא להדיר אליעזר בני מנכסי. עכשיו כל נכסי היו נתונים לאליעזר בני, וכל אחיו פטורים ואין להם בהם כלום. מה התרגיל שרבן יוחנן בן זכאי עשה לו? מישהו מוכן להציע? איזה טיפוס הוא הורקנוס? מה הוא עשה כאן? כן, בכבוד. ברור, מגיע מישהו מהפרובינציה, מה המושגים שלו, של אורקנוס? הוא סתם רצה שהבן שלו יהיה עבד, מן הסתם היה בן אדם טוב. אבל הוא רצה, מה הוא רצה מהבן שלו? שיהיה בן אדם שיסתדר בחיים. ובמקום זה הבטלן הזה הלך, כמו כל הסערורים, ללמוד כל מיני דברים משונים. עוזב את כל הפרנסה, יאללה, צריך או לאפס אותו או להניש אותו. מה עשה לו רבן יוחנן בן זכאי? הראה לו במושגים שלו מה זה אומר ללמוד התורה. שם אותו ככה, עשה לו תרגיל פסיכולוגי, להושיב אותו בין אנשים שלא חלם אפילו להיות במחיצתם, ומי נועם להם? הבן הלא יוצלח, הבטלן, שכמו שאמרנו, הלך להיות לוזר סערון. זה התרגיל שעשה, זה רבי אליעזר בן הורקנוס. אני מנתיים רק מספר את הסיפור, זו תחילתו. איך נתאר את רבי אליעזר בן הורקנוס? עד גיל 22, ילד טוב ירושלים, עושה מה שאבא שלו אומר לו, אבל יש לו נשמה גדולה, יש לו רצון, יש לו כוחות, ויש איזו נקודה אחת בסיסית, שבה אומר אפילו לאבא, שהדיברה החמישית, שקיבלנו בחג מתן תורה אומרת לכבד אותו, אומר לו עד כאן, גם אני וגם אתה מחויבים בכבוד שמיים. ילד טוב, ומיד נראה איך הוא ממשיך. אבל מי שחושב שרק ילדים טובים יכולים להיות קדושי עליון גדולי תורה, טועה. בואו נגדיר את זה שגם ילדים רעים. אני אומר פה דבר קצת לחידוד, אני מקווה שתמחל לאחסניה, שלא רק הילד טוב ירושלים כנראה יכול לצאת גדול בתורה. ואני רוצה להפגיש מישהו שכנראה באישיות שלו לא היה ילד טוב, ואני מקווה שאתם מבינים אותי. לא שחס וחלילה היה בו רוע. מי שאני רוצה להפגיש אתכם איתו זה רבי עקיבא. ובואו נראה מה קוראים רבי עקיבא. ורבי עקיבא לענייננו זה הצד השני של הדף. ואני רוצה להתחיל עם אותה עבוד רבי נתן. באותו מקום שמדברים על רבי אליעזר מדברים קודם על רבי עקיבא. על רבי אליעזר שם אומרים שהוא מתאבק באפר רגליהם, הוא מתבטא לחכמים, נדבר על זה אחר כך. מי שותה בצנאי דבריהם זה רבי עקיבא. מה היה תחילתו של רבי עקיבא? אמרו בין 40 שנה היה ולא שנה כלום. 40 שנה אני משער שזה, אם אני מבין שזה ישיבה צעירה, נראה לי מעבר לגיל אפילו של רבניכם. בין 40 שנה ולא היה ולא שנה כלום. מיד נבדוק אם הוא באמת לא שנה כלום. פעם אחת היה עומד על פי הבר, וראה שם איזה חור, עשו מזה אפילו שיר, שהאבנים שזרמו שם לשוקת חקקו, אמר מי חקק אבן זו? אמרו לו המים שתדיר נופלים עליה בכל יום. אמרו לו עקיבא, אתה לא מכיר את הפתגם, מי אתה קורא? אבנים שחקו מים? מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו. ומה רך המים פסל את הקשה, המים פסלו בתוך האבן דברי תורה שקשים בברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את ליבי שהוא בשר ודם, מיד חזר ללמוד תורה. יש פה ביטוי מאוד מעניין שאנחנו לא מבינים איפה יוצץ. מישהו, יש לו פה איזה ביטוי מוזר? חזר ללמוד תורה. מה זאת אומרת חזר ללמוד תורה? רבי עקיבא כנראה חזר ללמוד תורה, ומה זה אומר? שהוא פעם עשה איזה ניסיון. אני אגיד משהו שאולי ירוצצו פה את גולגלתי, אני מקווה, אבל אני מקווה שיבינו שאני אומר את זה באמת לשם שמיים, שאפשר אפילו להגיד, אולי אני מיד אראה לכם, זאת אומרת, שאולי לרבי עקיבא הייתה איזה דיסלקציה. מכירים את המושג דיסלקציה? אני אראה את זה לרבי עקיבא, יסוד תורה שבעל פה, אולי הייתה דיסלקציה. מה זה חזר ללמוד תורה? הוא כנראה ניסה. הוא כנראה ניסה. אני אנסה להוכיח לכם את זה מאוד ביטויים. זה א', אז אנשים הלכו ללמוד תורה. בואו נראה את מיד אחרי כן את הבבלי, בפסחים מ"ט, מיד אחרי הקטע, אז אני רוצה רגע לדלג. אמר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ אמרתי, מי ייתן לי תלמיד חכם ונשכנו כחמור. אמרו לו תלמידיו, רבי, אמור ככלב. מה זה כן, נשכנו כחמור? בדרך כלל מה נושך? כלב. אמר להם, זה נושך ושובר עצם. החמור נושך ושובר עצם, וזה נושך ואינו שובר עצם. אני נהג להגיד, אני רוצה לנשוך תלמידי חכמים כמו חמור, לשבור להם את העצמות. עכשיו יש לי שאלה. אני לא יודע, אני שואל אותך, מורי ורבי, אתה שונא את לא בן גולו מלך זולו? אתה אומר איזה תנועה שאני לא יודע, מן הסתר, אין לך איזה שנאה פתולנו. למה? כי לא מכיר אותו. יכול להיות שהוא אדם טוב, יכול להיות שאדם היה, יכול להיות שלא היה ולא נברא, אלא משל היה, הכל יכול להיות. אין שום סיבה שתשנא אותו. למה לפי דעתכם, רבי עקיבא, שונא שנאה כזאת, נוראית, תלמידי חכמים? מה יכולה להיות הסיבה? במושגים פסיכולוגיים, הייתי אולי אומר שרבי עקיבא סוחב איזשהו טראומה. מכירים את המושג טראומה? הוא כנראה פעם התחיל ללמוד תורה. כן, בכבוד. זה א', בהחלט, רגע, לא שנה כלום, זה אומר שהוא לא הצליח לשנות, לא מופיע שהוא לא ניסה. הוא למה לא שנה לשנות, דרך אגב, זה הרמה מתקדמת, קודם אתה קורא, אחר כך אתה שונה משניות, הוא לא שנה כלום, יד נראה עוד באיזה רמה הוא היה. הוא התחיל ללמוד צורת אותיות עם הבן שלו, עוד מעט נראה. אבל מצד שני, חזרנו אותו, הדיוק כאן, והוא דיוק שכבר הוא לא חידוש שלי, דרך אגב, של רבי עקיבא, הייתה איזו הצלחה, ההתחלה מאוד לא מוצלחת עם לימוד תורה. ההתחלה שהייתה כישלון מאוד מאוד גדול, והרבה פעמים הכישלון הוא מוביל את האדם לכעסים, לתסכולים, ובהחלט זה יכול להתרגם לכעסים כלפי הרבנים, כלפי מי שבעיניו עשה לו את הדברים האלה. והרבה פעמים הדברים האלה קוראים שנכשלנו באיזה משהו, היה לנו איזה משהו מהבית ספר, אנחנו כועסים, ואולי בצדק. עכשיו יותר מזה, המשל שהוא אמר, אם אבנים שחקו מים, קל וחומר שדברי תורה שהם קשים כברזל, מאיפה יודע שהם קשים כברזל, יחירו למי? זה לא משל של איזה מישהו שמבין שיש פה איזה קושי? האם זה משל של מישהו שפשוט מעולם לא פגש בתורה כי הוא במקרה נולד בזימבבואה? ברור שיש לו כאן איזשהו סיפור, וכפי שאנחנו יודעים, רבי עקיבא, שורש תורה שבעל פה, כך הוא מכונה בקבלה, השורש של תורה שבעל פה, הסיפור שלו עם התורה לא התחיל ברגל ימין, לא פשוט. מיד חזר ללמוד תורה, הלך הוא ובנו, איזה תסכול זה, וישבו אצל מלמדי תינוקות. ישב בן אדם בן 40, בגן של הגננת ציפורה, אני לא יודע, תארו לה, זאת אומרת, ומתחיל לשחק בקוביות. אמר לו, רבי, למדני תורה. אחז רבי עקיבא בראש הלוח ובנו בראש הלוח, ממש מתחיל מהתחלה, כתב לו א' ב' ולמדע, א' ת' ולמדע, תורת כהנים ולמדע, היה לומד והולך עד שלמד כל התורה כולה. עד כאן תחילתו של רבי עקיבא. אני רוצה להראות שקודם כל אנחנו רואים שרבי עקיבא ורבי אליעזר, ההתחלה שלהם זו לא אותה התחלה, כי האישיות שלהם היא לא אותה אישיות, וזה נורא נורא לגיטימי, וזה מאוד מאוד ייתן לכל אחד מאיתנו פתח של קדושה. כשאני מסתכל פה על מישהו, נניח עליך, סביר בעיניי, מסתבר שאתה שונה ממני, לא מכיר אותך בכלל, אבל מזה לא, אילו אנחנו אנשים שונים, כשם שאין פרצופיהם, שרים כאן, כן דעות הם שונות, ומה שאני בא להראות פה, זה שאין שום דבר שפותר מהמחויבות, אין שום דבר שלא עומד בפני הרצון. ואנחנו יודעים מה יצא מרבי עקיבא בגיל 40, אבל בואו נראה את ההמשך. אתם חושבים שהם מגיעים, הואיל והם שונים לאותו יד? הם לא מגיעים לאותו יד. היעדים שלהם הם שונים. בואו נחזור רגע לרבי אליעזר בן הורקנוס. רבי אליעזר בן הורקנוס, טענו אותו כאותו, כמה שאפשר להגיע, הקדוש ישראל, ילד טוב ירושלים, בפשטות יושב ושותק אצל רבן יוחנן בן זכאי. מתי הוא פותח את הפה בפעם הראשונה? מתי הוא פותח את הפה בפעם הראשונה? כשבא הורקנוס אביו, כשהוא כבר אומר דברים שלא שמעתם אוזן, הוא נותן ממש דרשה. זה הרי התלמידים דוחקים אותו, אחד שמדבר כל הזמן לא בטוח שהתלמידים ידחקו אותו לעשות את זה. זה, ואילו איך פועל רבי עקיבא כתלמיד, נחזור רגע להגדה של רבי עקיבא, איך הוא כתלמיד? ישר. הלך וישב לו לפני רבי אליעזר ורבי יהושע. אמר להם, הוא פותח, הוא יוזם. רבותיי, פיתחו לי את המשנה הזו. מה הוא מבקש? מה הוא רוצה ישר והוא שואל והוא תובע? מה הוא רוצה? הסבר, למה? הוא לא תלמיד שקט. רבי אליעזר, הוא פועל בפשטות, הוא לומד. כשהוא נצרח, הוא מדבר, הולך כמו שמופיע מקום רמי תורה, לנביאים, מנביאים לכתובים, הוא שוזר את כל התורה כולה. אבל לא שזה, רבי עקיבא, כתלמיד הוא גם אחר. גם כפוסק, הוא פוסק אחרת. מה אנחנו יודעים על רבי אליעזר בן הורקנוס? בואו נראה במסכת אבות ובמסכת סוכה בדף של רבי אליעזר בן הורקנוס. חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי ואלוהים. משנה מאוד מפורסמת, מוכרת לכם. רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך. הוא היה מונה שבחם. נזכיר את אליעזר בן הורקנוס, בור סוד שאינו מאבד טיפה. מה זה אומר בור סוד שאינו מאבד טיפה? קולט הכל, אבל מה אנחנו יודעים על בור? הוא לא מאבד טיפה בור מסויד, אבל, בניגוד למעיין, הוא גם לא מייצר, הוא לא נובע מעצמו. רבי אליעזר בסוף ימיו אומר לתלמידים של שני זרועותיי כשני גלילי תורה. רבי אליעזר, כפי שמאוד מעט נראה, בואו נראה איך הוא למד, ובין היתר הוא מעולם לא אמר דבר שלא שמע מרבותיו. אני דילגתי פה בגמרא בסוכה שציטטתי לכם. אמר להם, אני בסוגריים הוספתי רבי אליעזר לתלמידיו, הזקקתוני לומר ממש בדלת ברירה דבר שלא שמעתי מפי רבותיי. וכאן הוא מוסר להם כמה דברים על ההיסטוריה שלו. מימי לא קדמני אדם בבית המדרש. אני לא מסוגל להגיד מעיט מזה, על פית מזה. תראו לעצמכם בן אדם שהוא כבר הרבה ממשל ישראל, אומר מעולם, לא הייתה פעם אחת שלא הגעתי שני לבית המדרש, שהגעתי שני לבית המדרש. תמיד הגעתי ראשון, עשרות שנים. לא היה יום אחד. אז תגידו, יושב כל כך הרבה בבית המדרש, מה עושים בבית המדרש? קצת ישנים, קצת נחים, קצת אוכלים וכו'. מה מוסיף הלאה? ולא ישנתי בבית המדרש, שלא שנת קבע ולא שנת הרי. לא ישנתי, מה עושים בבית המדרש? לומדים? תגידו, בסדר, הגיע מוקדם, אבל יש כאלה שעושים בבוקר, אבל הולכים מוקדם. ולא הנחתי אדם בבית המדרש שיצאתי. כלומר, הייתי האחרון שיצאתי. לא תגידו, נמצא הרבה זמן בית המדרש לישן מלא, אבל קצת חי, מפטפט עם החבר'ה ככה. בכל אופן, בן אדם צריך קצת להתעברר. ולא שחתי שיחת חולין. וכאן הוא מוסיף, לא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבים מעולם. וזה אצלו מעלה גדולה, כן. השאלה הזאת שאתה שואל, שאלה טובה, שואל את זה אגרה. כלומר, אגרה לא כתב, אומרים את זה בשמו של אגרה. והוא מיישב משהו שנראה אולי טיפה דחוק, אבל גם על פי הפשט, מיישב שהוא ישב ושמע את זה מרבו. אבל זה כבר היה דיבור בהיקף וברמה כזאת, שהוא הצליח באמת לשמוע את זה מרבו, אבל זה לא היו דברים שיושבי בית המדרש שמעו. מה? לא שומע. לא. רבן יוחנן בן זכאי מן הסתם לימד, הייתי רואה לזה ברמות שונות, אנשים שונים. הוא היה גם מקובל גדול. אתם יודעים איך קוראים לקבלה, בדברי חז"ל? יש אחד משמות הקוד של קבלה, זה נטיית קישויים. אתם עוסקים בנטיית קישויים לפעמים, שולחים קישויים? הוא למשל אומר בסוף ימיו שהיה לו ידע 300 הלכות בנטיית קישויים, שאף הוא לא יצליח להעביר את זה לאף אחד. נטיית קישויים מסבירים ומפרשים שזה תורת הסוד. לא שיש 300 הלכות ספציפיות בנטיית קישויים דווקא. שזה שם קוד לקבלה. והוא לא הצליח להשמיע את זה. סביר שלרבן יוחנן בן זכאי היו גם תורות. שרק רבי אליעזר שמע אותם. שימו לב. רבי אליעזר בן הורקנוס, ישר, עושה מה שאבא שלו אומר, עד הרגע שאומר סטופ, יושב בשקט ולומד, קולט את הדברים בורסוד, ומוציא את מה שנה, כן. נכון, בהחלט. להגיד לך מה, שמגיע ראשון לבית המדרש היה לו את הצ'אנס לשמוע כל מיני דברים, אני חושב שאף אחד לא שמע. אז זה סיפורו של רבי אליעזר. מעולם הולך ודאי שומע את זה, ועוד מעט נראה את הדברים בתנורו של אחנאי באותו סיפור מפורסם. אני רוצה לעבור רגע לרבי עקיבא. קודם כל, הוא ישר שואל טעמים. כיוון שאמרו לו הלכה אחת, הלך וישב לו בינו לבין עצמו, אמר, שימו לב, כל דבר הוא של א' זו למה נכתבה, בית זו למה נכתבה, דבר זה למה נאמר. הכל למה חזר ושאלם ומידם בדברים. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אם שואל לך משל, מה היה רבי עקיבא? למה הדבר דומה? לסטט שהיה מסטט בערים. פעם אחת נטל קרדומו בידו והלך וישב על ההר, והיה מעקה ממנו חצץ. לקח הר והתחיל, שומדים עם פטיש על הר, מה יוצא? חצץ. אמרו לו, מה אתה יכול לעשות להר? והוא בני אדם ואמרו לו, מה אתה עושה? אמר להם, אני לוקח את ההר הזה, מה אני עושה להר הזה? זורק את ההר לתוך הירדן, הרי אני עוקרו ומטילו בתוך הירדן. ניסיתם פעם לעקור הר? אמרו לו, אי אתה יכול לעקור את כל ההר. לא שמע להם, ים סטט, עוד גרעין חצץ, עוד גרעין חצץ, עוד שלך, עד שעשה לו מסילה, הגיע אצל סלע גדול. נכנס פה, אבל לנקודת אחיזה, עקר אותו, והטילו לירדן, ואמר לו, אין זה מקומך אלא מקום זה. כך עשה להם רבי עקיבא לרבי אליעזר ולרבי יהושע. איזה תלמיד היה? רבי עקיבא. רבי עקיבא היה, אם אנחנו נתחם את מה שקורה כאן, באנגלית קוראים לזה טראבל מייקר. מכירים את המושג טראבל מייקר? אבל אני משער שרבותיכם היו רוצים פה הרבה טראבל מייקרים, שיסתרו את כל מה שהם אומרים, אני לפחות רוצה לקוות שיסתרו את כל מה שהם אומרים, ויביאו דברים עוד יותר עמוקים בעזרת השם. אני אגיד לכם, זה בדרך כלל הנחת שלנו. שאלה, זאת אומרת, שהם כסחים לנו את הצורה טוב טוב בשיעור, זה רק נחת. זה... מה עושה פה רבי? הוא לא ילד טוב. הוא מחולל מהפכים. שאלה מה מנמק, זאת אומרת, ועושה מהפכים בדרך לימוד התורה. אני אתן לכם גמרא מאוד מפורסמת על כל כך מהפכים. לרבי עקיבא היה תלמיד אחד מאוד מעניין שלא הצליח להבין את התורה שלו. אתם יודעים איך קראו לתלמיד הזה? משה רבין, כן. בואו נקרא את הגמרא במנחות כפתט. למטה. אמר רבי יהודה מערב, בשעה שאלה משה למרום, מצאו לרבי עקיבא שיושב וקוסצ'ר כתרים לאותיות. את התגים, שעטנז גץ, מכירים את ה... יודעים מה זה כתרים לאותיות. אמר לו, ריבונו של עולם, מי מעכב עליך? למה אתה צריך את הדבר הזה? תן את התורה, אנחנו... יש את האותיות. אמר לו, אדם אחד יש, שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ טילין טילין של הלכות. אמר לפניו, ריבונו של עולם הראו לי. אמר לו, חזור לאחוריך. בסדר, ארגן אותו למכונת זמן, לקח אותו כמה שנים אחורה, הלך וישב בבית המדרש של רבי עקיבא בסוף שמונה שורות. ולא היה יודע מה הם אומרים, רבותיי. משה רבינו את השיעור של הקדוש ברוך הוא, שיעור ארוך של 40 יום ו-40 לילה בלי הפסקה, עם השיעור הזה יסתדר. עם רבי עקיבא? לא הבין. תשש כוחו, תמיד, זה תסכול לא נורמלי, אתה יושב... אתה משה רבן, יושב בתסכול, אתה לא מבין שיעור תורה. כיוון שהגיע לילה דבר אחד, אמרו לו תלמידיו, רבי מניין לך, אמר להם, הלכה למשה מסיני, כל זה הלכה למשה מסיני. והתיישבה דעתו של משה. הסוף פה של הסיפור הוא די כואב, על סופו הנורא של רבי עקיבא, אבל... אני רוצה שנבין את הדברים. קודם כל, רבי עקיבא הוא פורץ דרכים. יש לנו הרבה פעמים תלמידים שהם באמת לא הילדים הטובים. והם מקשים לעתים על רבותיהם, אם לרבותיהם אין יכולת להכיל את העוצמות שלהם ואת השאלות שלהם. אבל זה שמקשים על רבותיהם זה לא כל כך נורא. על מי הם מקשים בעיקר? התלמידים האלה? על עצמם. הדמויות הסוערות האלה לא תמיד קל להם להתיישב ולהתחיל ללמוד בצורה שיטתית, ועובדה שרבי עקיבא היה צריך, רבי עקיבא נכשל, אני מקווה שלא יזכרו אותי, אבל אני חושב שהדבר הזה מוכר נכשל. המסר שלי בעניין הזה זה דרך אגב לא להוריד את רבי עקיבא, אני מקווה שאתם מבינים את זה, אלא להעלות אותו. יש לפעמים איזו תפיסה שהם היו חזל למה? כי הם היו קוסמים, היו להם איזה כוחות, ברור שהם היו מלאכי עליון, אבל בזכות העשייה שלהם. צריך לדעת, שום דבר לא קוסם בקוסם. הדבר הקוסם ביותר, זה שאדם, שכמו שאמר אדם, עם הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, מצליח להיות קדוש ישראל. זה מעלה הרבה יותר גדולה. מעלה הרבה יותר גדולה. במושגים שלכם, זה לא איזה משהו יפה, אני יודע שזה בחור של 2.20 מטר מטביע לתוך הסל. אם בחור של 1.70 מטר עושה את זה, זה משהו יפה. זה מה שקורה אצל רבי עקיבא. ועל כן, דווקא בגלל האופי הזה, הוא מצליח לחדש דברים, לדרוש תילי תילים של אחות שמשה רבנו אפילו לא הבין אותם. ולחולל מהפכים, לקחת דברים שהיו הר וליישר אותם, ליישר את הר. יש את הערים הגבוהים שם שליד הירדן, ורבי עקיבא עושה מכל הדברים האלה, והיה עקב למישור והרכסים לביקה. ואת הסגולה הזאת, דרך אגב, הייתי אומר כמחנך, יש הרבה פעמים יותר לילדים שלפעמים מרגישים את עצמם, או מרגישים להם, נקרא לזה, שהם לא טובים, שהם לא הולכים בתלם. את הסגולה הזאת יש הרבה פעמים יותר לאנשים, נקרא לזה, יותר מתלבטים. לאנשים האלה יש סגולה לעשות מהפך כזה גדול בתורה. אני רוצה לסיים בשני דברים. קודם כל להסביר את הדבר הזה, את הדבר, את הגמרא התמוהה הזאת, איך רבי משה, איך משה רבינו לא הבין את זה, ואחר כך להסביר למה הבאתי את הדברים האלה, למה חשוב לי להציג את שתי הדרכים האלה ואת שני הטיפוסים האלה של רבי אליעזר ורבי עקיבא. קודם כל, הגמרא הזאת במסכת מנחות היא מדרש פליאה. קודם כל, איך זה שמשה רבינו לא נוטה, לא מבין שיעור, הרי הוא המקור, הוא קיבל את הדברים מהמקור. שאלה נוספת, נניח שהוא לא הבין, זאת אומרת שהוא לא הכיר, אז היה צריך לצעוק, רגע, מה אתה אומר להם פה דברי תורה? הרי אני הייתי שם. הקדוש ברוך הוא לא אמר לי. ואילו דווקא, הוא אומר, זה משהו שמשה רבנו לא הכיר, חלשה דעתו. ואז הוא אומר, אם שואלים התלמידים את רבי עקיבא, רבנו, זו מניין לך, אמר להם הלכה למשה מסיני, נתיישבה לדעתו. אם משה רבנו איש אמת, מה צריך לעשות? לזאת, מה הלכה למשה מסיני? למי? לכם הוא יכול למכור את זה, לא לי. מה זה נתיישבה דעתו? מה שאכפת למשה רבינו, שזה כל הזכויות שמורות, זה ברור שזה לא הסיפור כאן. מה העניין כאן? צריך לדעת את הדבר הבא. אמרו חז"ל, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש נאמר לו למשה מסיני. איך אתם מבינים את זה בפשט? איך אתם מבינים את זה בפשט? הכל, אין חידושים. אין חידושים. הכל כבר נאמר. למה זה חידוש? כי מישהו שכח את זה, נכה נדמה שזה חידוש. אומר מרן הרב, שעל דבר כזה, לדבר כזה לא היו קוראים חידוש. שנאמר כאן שהוא עתיד לחדש, מה זה אומר? שזה חידוש! שזה לא היה קודם! אז מה זה נאמר לו למשה מסיני? איך דבר מצד אחד יכול להיות חידוש, ומצד שני להיאמר למשה מסיני? התורה שלנו ניתנה לבני אדם כדי שיעבדו בה, כדי שילמדו אותה, כדי שיפתחו בה ויבינו דבר מתוך דבר. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, אומר הרב קוק, מה זה תלמיד ותיק? תלמיד שכבר קיבל ותק בתורה והתחבר לתורה והשתלב עם התורה והשכל שלו כבר מחובר לתורה ומשהו משדר, משהו חושב, אפילו מעצמו, המחשבה הזאת היא תורה. ואכן כל משהו מחדש נאמר כשורש, כפוטנציאל מהתורה. זאת אומרת, כאשר תפקידנו זה לא רק למחזר, זה לא רק להיות קלטות. לא רק להעתיק דברים, תפקידנו לגלות דברים חדשים בתורה, דברים שנובעים מהשורש שלה, של התורה. רבי עקיבא הוא שורש תורה שבעל פה. למה תורה שבעל פה ניתנה כתורה שבעל פה? למה אמרו, למה נתנו אותה כבעל פה? מה ההבדל בין על פה לכתב? מה ההבדל בין על פה לכתב? ועוד אסרו איסור דברים שבעל פה, אי אתה רשאי לכתבם בכתב. מה קורה בכתב? כתבנו את זה על הכתב, מה קורה? גמור, סגור וכו'. מה זה בעל פה? בעל פה זה דבר חי שכל הזמן מתווסף ודן ומתפתח. כמובן, לא משתנה, מתפתח מתוך התורה. יש סיפור שמספרים פעם על רב חיים, פעם על בית הלוי, שמעתי אותו מספרים גם על הסבא רבא של ראש הישיבה, הגאון רב נפתלי טרופ, ש... יום אחד הגיע לשמיים אחרי 120 שנה וביקשו, אומרים, שואלים שם, למד את התורה? שם שואלים את זה. הוא אומר, כן, אומרים, נו, תגיד. אז הוא אמר, וורט ברמב״ם. אמרו, טוב, אם זה רעיון ברמב״ם, אולי אתם מכירים את זה, זאת אומרת, אז נשאל את הרמב״ם, מה אומר את זה? והם מביאים את הרמב״ם. לא, לא נראה לי. אז לא משנה מה התשובה שנותני, השנועה שנותנים, ואני לא אוהב אותה, את התשובה הזאת. אבל, להגיד לכם משהו. So what? אז הרמב״ם לא כל כך אהב את הפשט שאמרו בשמו ברמב״ם. So what? אז מה? אם זה אמת, אז ברוך השם, התקדמנו עוד קצת. קרבנו את העולם עוד יותר לקדוש ברוך הוא, לגאולה שלו. ולא חייבים לקבל על הדברים הסכום ממראה, לא חייבים לקבל על הפשט ברמב״ם, הסכמה מהרמב״ם. כמו שרבי עקיבא לא קיבל הסכמה ממשה רבינו, רק שמשה רבינו אחר כך הבין שהכל נובע מהשורש של התורה, נתיישבר דעתו. קודם כל זה היה חשוב, כי גמרא כזאת תמוהה שיכולה לעורר חס וחלילה רגשות נוראים, היה חשוב לתת את ההסבר הנפלא של מרן הרב. אבל למה הבאתי את זה? אז אני אומר, יצא לי 3 דקות לדבר עם ראש הישיבה שלכם, ואני מבין שכאן זה באמת... כנראה, איך אומרים, ישיבה, אליטה, באמת, עתודה בעזרת השם של תלמידי חכמים כנרבו וכו'. אבל אני חי, כמו שאמרתי לכם, מתוך תסכול, שאולי הרבנים שלכם אתם אומרים, שאנחנו בדור שלנו נאבקנו כדי ללמוד תורה, והיום שיש כל כך הרבה אפשרויות לעשות את זה, אז אני לא מדבר על זה, אלה שמדטלשים מימין ומשמאל, אבל אני מרגיש שיש יותר הזדמנויות, דווקא יש איזה, לא כל כך מהר רצים לנצל אותם, את ההזדמנויות האלה. וכשלא מנצלים הזדמנויות, צריך מאוד מאוד להיזהר. אתם יודעים באיזה תקופת מלך ישראל חרבה ארץ, איך קראו למלך? הושע בן אלה, הוא היה מלך רב במיוחד? יחסית למלכי ישראל? קצת אולי למדתם את זה, הוא היה אפילו מלך טוב יחסית. כאשר מלכי ישראל לא רצו שיעלו לרגל לירושלים, הם העמידו פרדסאות, הם העמידו משמרות שלא יעלו לארץ. המלך הזה שהיה בסדר, ביטל את המשמרות האלה, וכל אחד היה יכול לעלות לירושלים. ובכל אופן לא עלו, אז היה חורבן. אז צריך לדעת שכשיש הזדמנות ולא מנצלים אותם, זה בעיה. ואחד הדברים שראיתי שהוא, נקרא לזה תירוץ של השתמטות מחויבות, אני קורא לזה, זה הקדשת יתר של חז"ל. מה אני מתכוון הקדשה או של תלמידי חכמים? מה אני מתכוון? הם כולם קדושים, הם כולם תורים. מה אני מכוון הקדשת יתר? ברגע שאומרים, זה קדוש, זה כזה, מה זה אומר? זה כמו אבם, זה כמו בעל חיים. זה רלוונטי לי. דווקא היה לי עניין להסביר את מה שאמר בעל השפת אמת, שהקדושים שרוצה הקדוש ברוך הוא הם אנשים ואנשי קודש טיעון לי. כי זה נותן לנו גם את האפשרויות, אבל גם נותן לנו את המחויבות שבעזרת השם, שחג מתן תורה שלכם יהיה לא רק איזה טקס, איזה אירוע של מתן תורה, אלא שבאמת תינתן פה בעזרת השם במקום הקדוש הזה תורה. אמן.